שלום. בשעה שהלכו דוד, שאול ונערו לחפש את האתונות והם החליטו ללכת לרועה, מסופר בנביא ככה. הם עולים במעלה העיר. שאול ונערו עולים במעלה העיר, והם מצאו נערות יוצאות לשאוב מים. ואמרו להם, יש בזה הרועה? האם פה גר הרועה? לכאורה, מה צריכה להיות התשובה? אוקיי, או לא. כמה מילים התשובה צריכה להיות? נכון. אבל שימו לב לתשובה של הנערות. ותעננה אותם ותאמרנה, יש, הנה לפניך, מהר אתה, כי היום בא לעיר, כי זבח היום לעם בבמה, כבואכם העיר כן תמצאון אותו, בטרם יעלה הבמת הלאכול, כי לא יאכל לעם עד בואו, כי הוא יברך הזבח, אחרי כן יאכלו הקרועים, ואתה לא, כי אותו היום תמצאון אותו. כמה מילים זה היה? אני לא יודע, קשה לספור. כן, אבל היה. כמה? אתה יודע את זה? כן, ספרת? אוקיי. אם כן, הגמרא מסכת ברכות שואלת את השאלה הזאת. הגמרא מסכת ברכות שואלת, מה הפרופורציה בין השאלה לבין זה? והיא נותנת שלוש תשובות. תשובה ראשונה, מפני שנשים דברניות הן. תשובה שנייה, מפני שרצו להנות מיופיו של שאול. תשובה שלישית, מפני שאין מלכות נוגעת בחברתה כמלוא נימה. כלומר, לפי הנהגה האלוקית, שמואל היה אמור לסיים את מנהיגותו, נניח, ב-12 בצהריים, 10 דקות ו-17 שניות. הקדוש ברוך הוא ראה שהם יגיעו ב-12 דקות, 10 דקות ו-10 שניות, אז צריך 7 שניות לעכב אותם, ובשל כך הנערות דיברו, כדי ששאול לא יגיע ולו שנייה אחת, כי אם לא נימה, כן? שם מלכות נוגעת בחברתה, כי אם לא נימה, כדי ששאול לא יגיע אפילו כי אם לא נימה לפני הזמן שהוא צריך להתמנות למלוכה. הרב קוק בספר אין היה, מנתח בצורה מופלאה את שלוש התשובות האלה. ובעצם מסביר שמדובר פה בשלוש קונספציות של הסתכלות על תהליכים היסטוריים. כלומר, אם אני בודק למה קרה דבר מה, או למה קורה דבר מה, למעשה, יש שלוש הסתכלויות, אנחנו בגדול נלך בשתיים, אבל בגדול יש שלוש הסתכלויות. אפשרות אחת היא, ההיסטוריה מתנהלת לפי חוקי הטבע. חוק טבע הוא שנשים דברניות הן, אף אחד לא הצליח, אף אחד לא היה צריך לבחור משהו, אף אחד לא היה צריך להחליט משהו, אף אחד לא היה צריך לקבל על עצמו משהו, הקדוש ברוך הוא לא היה צריך להתערב. יש טבע מסוים למהלכים, ובאופן כללי, בני אדם, זאת אומרת, בסופו של דבר, עם כל הכבוד לבני אדם, עם כל הכבוד לתהליכים, בסופו של דבר, רוב התהליכים ההיסטוריים הגדולים מתחוללים כתוצאה מהעובדה שמתחולל, זה טבוע בנו, זה חלק ממה שאנחנו. אפשרות שנייה, נסתכל על ההיסטוריה, היא שבני אדם בוחרים. וזו התשובה השנייה, הם רצו, הבנות עשו את זה באופן מודע, לא בגלל שנשים דברניות הן באופן טבעי, אלא הבנות עשו את זה באופן מודע, חירי. הן רואות את היופיו של שאול, הן רוצות לפצפט איתו, הן רוצות להמשיך להסתכל עליו, הן רוצות להמשיך להיות קשורות בו, ולכן הן מדברות הרבה, והן קיבלו את ההחלטה הזאת, לדבר, להעריך, זה, ומה ככה, ומה נשמע, ומה פה, ושמה, וכדומה, וכל זה כדי שהשהות המשותפת שלהם עם שאול תתארך. התשובה השלישית, מסתכלת על ההיסטוריה לגמרי, במבט אחר לגמרי. ההיסטוריה מוכוונת אלוהים, מוכוונת ריבונו של עולם. זה לא היה התוצאה של חוק טבע, זה לא היה תוצאה של מהלך כזה או אחר, אלא בעצם מי שמעצב את מהלכי ההיסטוריה, הרי הוא ריבונו של עולם. עכשיו צריך לדעת, צורה מאוד פשוטה, ששלושת ההסתכלויות האלה אפשר, יכול לטעון כמובן שהן סותרות. תחליט, ההיסטוריה מתנהלת בגלל בחירת בני אדם או בגלל ההכוונה האלוקית. אבל אנחנו חיים בתוך הסתירה הזאת. אנחנו חיים כל הזמן בתוך הסתירה הזאת. כשאנחנו באים נניח לציין את יום העצמאות, מה אנחנו עושים ביום העצמאות? אנחנו ביום העצמאות אומרים הלל, וביום העצמאות רואים את עמוד האש. אז רגע, אז מי עשה את מדינת ישראל? הרצל, ארלוזרוב, ז'בוטינסקי ויאיר? או הקדוש ברוך הוא? כשאנחנו חולים, איך אנחנו הולכים להתרפא? לאן אנחנו הולכים? האם אנחנו הולכים תהילים, או האם אנחנו הולכים לרופא הטוב ביותר, ואנחנו חיים בשני מישורים. אם אתה הולך לרופא ואתה מחפש את הרופא הטוב, פירושו של דבר, שאתה מסתכל על ההתנהלות של ההיסטוריה כתוצאה מהעובדה שבני אדם בוחרים, ובצורה כזו או אחרת, ובצורה של... זו התוצאה. אם אתה אומר תהילים, פירושו של דבר, בריאות שלך היא מוכוונת ריבונו של עולם, היא בכלל לא, היא לא תוצאה של מה שאתה עושה. כן? נשאל שאלה אחרת לגמרי. נניח, למה נמכר יוסף למצרים? אז גם שם אנחנו נותנים תשובות שונות, רבדים רבדים לתשובות האלה. תלוי, האמת היא שתלוי את מי אתה שואל. אם היית שואל את האחים, למה יוסף נמכר למצרים? אז האחים היו אומרים לך, יוסף נמכר למצרים, בגלל שהוא הלשין עלינו, הצבן אותנו, וזה, שלחנו אותו לשליחות בקהיר, שיגרות בקהיר. אם היינו שואלים את יוסף, יוסף למה נמכר לאדם מצרים? אז יוסף היה אומר, הוא אומר את זה אפילו בסוף, ברגע שמתברר כל התרכיל למחייה, שלחני אלוהים לפניכם. אני נמכרתי למצרים כדי שיהיה לכם מה לאכול בשנות הרעב. אם היינו שואלים את יעקב, יעקב, למה יוסף נמכר למצרים? יש משהו שיעקב יודע, והם לא יודעים. רש"י מביא את זה, זה ברית בין הבתרים. צריך היה יעקב לרד בשלשלאות של ברזל למצרים, חסד עשה עמו הקדוש ברוך הוא, שהוריד אותו במרכבות של מלך. אם הייתי שואל את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, למה יוסף למצרים? אני חושב שקדוש ברוך הוא היה אומר לנו, תלכו למערל. כן, כלומר, המערל יסביר היטב למה יוסף נמכר למצרים, יוסף נמכר למצרים כי, סליחה, אני לא השקטתי, יוסף נמכר למצרים כי יש צורך שעם ישראל יגיע למצרים, ירכב שם ויצמח גרעין חדש, התשובות העמוקות של המראה לגלות מצרים. עכשיו, התשובות האלה מחוברות. בסופו של דבר באמת היה סכסוך בין האחים, בסופו של דבר. אבל בגדול, אם אתם שמים לב, מדובר פה בשני רבדים. רובד אחד, בניסוח של הרב קוק שמיד אנחנו נראה, עונה על השאלה מה קרה, מה היו התהליכים, זה, ועולה יותר דיוק עונה על השאלה מה קרה, והתשובה שלו היא כך קרה, זה מה שהיה. כלומר, בין אם זה כתוצאה מחוקי טבע, בין אם זה כתוצאה מבחירת בני אדם וכדומה וכדומה, כך קרה וכך התנהלו הדברים. רובד שני של תשובות לא רק אומר כך קרה, אלא בעצם אומר כך היה צריך לקרוא. כן? כלומר שמה שבסופו של דבר עיצב את מה שקרה בפועל זה לא העבר אלא להפך העתיד. כן? כלומר העתיד משך את ההווה. כמעט תורת הקוונטים. לא כמעט אלא ממש תורת הקוונטים. כן? כלומר העתיד משך את ההווה בגלל שיוסף היה צריך, סליחה, יעקב היה צריך להגיע למצרים בשל העובדה הזאת התחוללו התהליכים שבין האחים. בשל העובדה שלשאול היה אסור להגיע 10 שניות קודם, בשל כך התחולל תהליך בהווה. כן, כלומר, אם אתם שמים לב, מדובר פה בעצם בשני סוגים של תשובות ושל הסתכלות היסטורית. תשובה אחת היא סיבה, קשר, מה שאנחנו עוד מעט נקרא לזה, ההבנה הסיבתית. כן? ההבנה הסיבתית, כלומר, זה גרר את זה, גרר את זה, גרר את זה, כמו שאנחנו רגילים למושגים של סיבות. ככה אנחנו מסבירים תהליכים. אבל להבנה השנייה, הרב קוק לא יקרא הבנה סיבתית, כי זה לא תוצאות של סיבות. הרב קוק בחר, אולי הטרמינולוגיה קצת לא, אולי הרב קוק היה יכול לבחור טרמינולוגיה אחרת כדי להסביר את שיטתו. אבל הרב קוק בחר במינוח ההבנה המוסרית. זאת אומרת, אני לא יודע, שוב, מוסר, אני לא חושב שבמובן של אתיקה, זה לא קשור בכלל. אבל ההבנה המוסרית, כפי שאנחנו נראה תכף, בעצם מסתכלת על ההיסטוריה במבט, לא רק כשכך היה, ובעקבות התהליכים האלה, כך וכך וכך וכך, אלא כך היה צריך שיקרה, יש פה מגמה, יש פה תפקיד וכדומה. למשל, כפי שאנחנו נראה, לא היום, בשבוע הבא, גלות. על הגלות אני יכול להסתכל בשתי צורות. אני יכול להסתכל על הגלות, הגלות היא הייתה תוצאה של תהליכים שבאו לפני כל מה שקרה, ובשל כל התהליכים האלה התחוללה גלות. והגלות היא, אפשר לסרטט את ההבנה הסיבתית של הגלות. קרע, שנאת חינם, שלוש עבירות של יהרג ואל יעבור, התמודדות, עיבוד התשתית המוסרית, כל מה שכתוב. אבל זו הבנה אחת. הבנה שנייה של הגלות, וזה דבר שהוא מאוד מרכזי, לגלות יש ייעוד ותפקיד. יש ייעוד ותפקיד, כמו שהסברתי, למשל בגלות מצרים. גלות מצרים היא לא תוצאה של ריב האחים, אלא ריב האחים הוא האמצעי שבסופו של דבר הגיע הגלות. ולגלות יש מטרה ויש תפקיד מצל עצמה. והיא אפילו מחוללת תהליכים שהביאו לגלות. זו כמובן הסתכלות מאוד נועזת. זו הסתכלות מאוד נועזת. אבל בעצם טוען הרב קוק שזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו הוא להעניק משמעות להיסטוריה לא רק כתוצאה של משהו, אלא גם מתוך כל מה שאנחנו לומדים על הקדוש ברוך הוא, מתוך כל מה שאנחנו לומדים בתנך, שהתנך מלמד אותנו שלהיסטוריה יש משמעות דתית. אנחנו בעצם צריכים להבין התפקיד שלנו, התפקיד של מאורי הדור, התפקיד של הצדיק, התפקיד של גדולי הדור, הוא לבאר לנו את התהליכים לאן הם מובילים. לא רק ממה הם באו. לא רק לתאר ככה זה קרה, אלא כך זה צריך שיהיה. דוגמה מאוד חזקה במשנת הרב קוק, אני כמובן כל הזמן שולח חיצים לעתיד. עוד לא למדנו את כל זה. אבל דוגמה מאוד חזקה במשנת הרב קוק זה החילון. אנחנו בדרך כלל כשאנחנו עוסקים בחילון, אנחנו דנים בשאלה למה בא החילון. ואנחנו עונים את ההבנה הסיבתית. החילון בא בגלל זה, החילון בא בגלל זה, החילון בא בגלל זה וכדומה. וזה תהליך אחד שמאוד חייבים לעסוק בו. באמת חייבים לנסות להבין. למה עם ישראל במאה ה-19 מתחולל בתוכו תהליך חילונו, ממה זה נובע? אבל במשנת הרב קוק זה רק הבנה אחת. זו הבנה סיבתית. חידושו הגדול של הרב קוק הוא של החילון יש ייעוד, יש מטרה, הוא המטרה, כן? כלומר, יש תפקיד לחילון, הוא לא רק תוצאה של תהליכים, אלא שהוא בעצם מחולל הצעדים הראשונים של הגאולה. והוא נוצר כדי לחולל את הסימנים הראשונים של הגאולה. לא רק כתוצאה. ולמרות שהוא מאוד מאוד כואב לנו ומייסר אותנו, ומנוגד לכל מה שהיינו רוצים שיהיה, וכדומה. על אף כל הדברים האלה, מי שפה מכיר את הפיוט שספרדים נוהגים לומר לפני תקיעת שופר, את שערי רצון להיפתח, או קדע נעקד במזבח, אז שם משתמש רבי אבס, מחבר הפיוט, במינוח שאברהם אבינו הולך להקדה, עין במר בוכה ולב שמח. כך הוא מתאר את הקרע של אברהם אבינו. עין במר בוכה ולב שמח. ממש כמעט באותה מילים, הרב קוק לא חושב הכיר את הפיוט הזה בכלל. אבל במילים דומות, בספר ערפלי תואר, באחד משמונה קבצים, הרב קוק מתאר את יחסו לחילון. שמצד אחד אנחנו ממש בוכים בשל קיומו, ומצד שני אנחנו מבינים שהחילון הזה הוא אבן בניין בתהליך גאולת ישראל. והוא ככה היה צריך שיהיה. זה כמובן מבט מאוד מאוד עמוק על ההיסטוריה, על תהליכים שמתחוללים בהיסטוריה וכדומה של הרב קוק. אם כן, בוא נראה את התיאוריה. למה? עכשיו רק איך הגענו לזה? אמרנו בשיעור הקודם שאנחנו הולכים כרגע לנסות להעמיד את משנת הרב קוק על הציר שהציע הרב צבי יהודה, התורה הגואלת. אם כן, אנחנו עכשיו לומדים קודם כל את המבט ההיסטורי של הרב קוק, כאיזו הקדמה כזאת, ומתוך המבט הזה אנחנו נסתכל איך הוא רואה את הגלות ואיך הוא רואה את הגאולה. כלומר, מה זה גלות, מה זה גאולה, לא רק כאוסף תהליכים שהתחוללו, אלא גם כאבני בניין שבונים את העתיד ונמשכים מכוחו של העתיד. אם כן, בואו נתחיל פסקה די קשה היום. אני מקווה שלא יודע אם נספיק את כולה. כן. אני לא יודע לענות, אחת משתיים אני יכול לענות לך, אני כרגע לא יודע. אפשרות אחת היא שההנחה שלך לא נכונה. זאת אומרת, כדי להגיע לנקודה מסוימת, אי אפשר להגיע באלפי דרכים. בסופו של דבר יש רק שתיים. כן? בסופו של דבר רק שתיים. או בכוח או בטוב, או באמת או בשלום. אין אלפי דרכים. לא, לא. בעולם שאותו ברא הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר יש או שם הוויה או שם אלוקים. אתה מבין? כלומר, בסופו של דבר, באמת אפשר למיין את כל העולם לשניים. בפילוסופיה הכללית מקובל לומר שכל הפילוסופיה, בסופו של דבר, זה אריסטו ואפלטון. שתי הדרכים האלה, וכל השאר זה הערות שוליים. זה אפשרות אחת, זאת אומרת, זו תשובה אחת שאני יכול לומר לך, כן? כלומר, שבסופו של דבר, נכון שיש אלפי וריאציות, אתה צודק בעומרך שיש אלפי וריאציות, אבל אם אתה תכנס את הווריאציות האלה לגושים, אז בסופו של דבר אתה תקבל או תורה או עבודה, כן? כלומר, אני אומר את זה כמובן בבדיחות הדת. אוקיי? זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא, לבוא ולהסכים, אתה צודק שהיה אפשר להגיע לזה באלפי דרכים, ובאמת התפקיד שלנו הוא לרדת לרזולוציות, ולהסביר באמת אינה חינמי, למה דווקא בדרך הזאת ולא בדרך הזאת וכדומה. אגב, יש באמצע עוד אפשרויות. למשל, אפשר, וכך הרבה טוענים, או לפחות כך היה, כן, אפשר לומר הרבה על זה, שהשאלה מה יהיה הכיוון הכללי, הולכת לפי ההבנה המוסרית. כלומר, הקדוש ברוך הוא מושך אותה. אבל השאלה אם זה בווריאציה הזאת, או בווריאציה הזאת, או כך וכך וכדומה, ניתנת לבחירת בני אדם. ולכן אם תשאל למה זה היה דווקא בדרך הזאת, זה היה דווקא בדרך הזאת כי בחרנו. אבל למה זה בכלל היה? כי הקדוש, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? הקדוש ברוך הוא אמר שעם ישראל יגיע לארץ ישראל. עם ישראל יגיע לארץ ישראל, whatsoever. אבל אנחנו יכולנו לבחור אם להגיע ב-11 יום, 11 יום מחורף דרך הר סעיר עד קדש ברנע, או להגיע ב-40 שנה. זה כן ניתן, אתה מבין? כלומר, בני אדם יכולים לבחור, כלומר, אם אתה שואל למה דווקא בדרך הזאת ולא בדרך הזאת, אז התשובה, כאן אני אגיד לך, כי אנחנו בחרנו לעשות את זה. אבל אם אתה תשאל למה בכלל התהליך, אני חוזר לדוגמה שנתתי על יום העצמאות, כן? על יום העצמאות התשובה שלנו בהבנה מוסרית תהיה, אנחנו מציינים ביום עצמאות העובדה שהקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל. בהבנה סיבתית אנחנו נאמר, עם ישראל בסופו של דבר בחר לעשות את זה דרך הרצל ולא דרך, אני יודע מה, דרך רב חיים מויזר, או דרך עליית תלמידי הגרא, או דרך תלמידת עליית הבש. זה כן היה נתון לבחירה שלנו, בסדר? זה... אז יש כמה תשובות אפשריות לשאלה שאתה שואל. כן.
אז בעצם, לפי זה אפשר להסביר את אפילו לא בתוצאה של מה שאלוקי היה בתוצאה של התחילה שלנו.
אז עכשיו אנחנו צריכים לבחור, עכשיו אנחנו צריכים לדון. האם החילון הוא בדיוק, או זה מוטציה או וריאציה. זה התפקיד שלנו. אבל אתם, אני רק רוצה להדגיש שלא ברור לי... זאת אומרת, לא נפלתי מהכיסא ממה שאמרתי עד עכשיו, אז יכול להיות שבגלל זה לא לימדתי טוב. אז אני רוצה להסביר. הצורה הגדולה במשנת הרב קוק, זו התעוזה ותפיסת העולם היא שיש לנו כלים לפרש את ההיסטוריה. שיש לנו כלים לראות את יד השם בהיסטוריה. שיש לנו כלים שאנחנו מסוגלים לטעון שהדבר הזה קרה. כדי, לא רק בגלל. בגלל, בסדר, זה מה שעושה כל היום. אבל שהדבר הזה קרה כדי שיקרה כך וכך. זה, אתם מבינים שזה תפיסת עולם מאוד 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 נועזת. כי היא לא רק מביטה על ההיסטוריה שאני צריך לתאר, אלא אני יכול לחשוף את המגמה האלוקית, את המטרה וכדומה של מה שמתחולל פה עכשיו. זה דבר שהוא לא פשוט, כן? כלומר, זה דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט, וזו באמת קריאה מאוד נועזת של הרב קוק. למשל, הרבה ביקרו את הרב קוק על הדבר הזה, אבל אחרי מותו. הרבה ביקרו את הרב קוק הזה, למשל, שהרב קוק לא צפה את השואה. לא צפה בכלל את השואה. ובכלל השואה הייתה טופחת על פניו, כי הוא סרטט איך ההיסטוריה צריכה ללכת להיות, וזה לא פרש.
זה לא מתאים למה
שאומר
בשלושה שפרות?
לא, אני לא יודע כל כך למה אתה מתכוון, אבל בוא, זה עדיין קטן מדי מול השואה. דרך אחרת, השואה היא לא דרך אחרת. אתה מבין, היא אירוע שאי אפשר להכניס אותו למילים דרך אחרת. דרך אחרת זה וריאציה. בסדר? אתם יודעים, אני אדגים את ה... זאת אומרת, אני רוצה להדגים דווקא מקום מאוד נועז שהרב קוק צפה איזשהו תהליך, והמציאות תפחה על פניו בגדול. אוקיי? רק כדי להבין עד כמה נועזת משנתו של הרב קוק, ומה, עד כמה היא מתיימרת. לא, עוד לא למדנו את הפסקה של המתיימרת, אבל בואו נראה למשל מה הרב קוק צופה. תסתכלו בעמוד י' ד', פסקה מאוד ידועה, שנכתבה אחרי מלחמת העולם הראשונה. צריך לזכור שאחרי מלחמת העולם הראשונה, התחושה הכלל עולמית ובתוכה של הרב קוק, היא שתם עידן המלחמות. קצב מלחמות, הייתה מלחמת עולם, ותם עידן המלחמות, ושימו לב איך הרב קוק מתאר. וכך הוא כותב. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. כלומר, אנחנו נאלצנו, מפני חטאינו גלינו מארצנו. לפני 2000 שנה נאלצנו לעזוב את הפוליטיקה העולמית מאונס. באמת נאלצנו, בוא לא נייפה את זה. אבל האמת היא, שיש בו רצון פנימי, כלומר, לעם ישראל גם הייתה איזושהי השלמה, נכונות, אפילו הרמוניה עם העובדה שהוא עף מהארץ שלו, שהוא היה בגלות. עד, למה? עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. באלפיים שנים האחרונות, כדי לקיים מדינה, כותב הרב קור, היית צריך להיות אכזר. כל מי שמכיר את ההיסטוריה של אירופה יודע איזה נהרות דם נשפכו שם במאה השנייה ובשלישית וברביעית ובחמישית ובשישית ובשביעית ובשמינית ובשישית ובעשירית וכדומה, אומר הרב קוק, באמת נהרות דם עצומים, לא ככה אנחנו רוצים לנהל את החיים הלאומיים שלנו. לכן, לא שרצינו לעוף מארץ, זה היה אונס, אבל האמת היא, ברוך השם, ברוך השם, זהו הזמן שאנו מקווים. מובן הדבר שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם, להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. הכל יד אל בורא כל עולמי מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. כל זה עד עכשיו. עד סוף מלחמת העולם הראשונה. אבל עכשיו, והנה הגיע הזמן, קרוב מאוד. שמים לב? קרוב מאוד. העולם מתבשם, ואנו נוכל כבר להכין עצמנו, כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר וההערה האלוהית הברורה. אנחנו נוכל להקים מדינה בלי שפיכות דמים. יעבור, יעקב שלח לעשיו את הפורפירה, יעבור נא אדוני לפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה. בעת שטובת כישרון של רשעה. אנחנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח ליסד אומה, וכיוון שנגמל הגזע הודחנו ממלוך, בגויים התפזרנו, נזרנו במעמקי האדמה, עד אשר את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. כלומר, תשימו לב לפירוש ההיסטורי שמעניק כאן הרב קוק להיסטוריה של עם ישראל. אומר, הגלות הייתה אונס, לא רצינו לגלות. אבל האמת היא, היא גם הייתה מכוונת. הייתה פה כוונה אלוקית, לא תוצאה, אלא כוונה אלוקית. והכוונה אלוקית הייתה, עכשיו הולכת להיות תקופה נוראה של שפיכות דמים בעולם, יותר טוב לעם ישראל להיות מחוץ למשחק. יותר טוב. ועכשיו, כך קורה הרב קוק את סוף מלחמת העולם הראשונה, אנחנו חוזרים למשחק. ולמה אנחנו חוזרים למשחק, או לבמה, או למגרש? כי עכשיו העולם נפתח לנהל את כל העולם, נפתח לנהל את מהלכו בלי שפיכות דמים. זה אתם רואים את הבעייתיות, גם את העוצמה, אבל גם את הבעייתיות. אוקיי? אז לכן אם עכשיו אתם יודעים למה ציפיתי שתפלו מהכיסא. כן? כי בעצם הרב בתפיסתו ממש רואה בצורה העמוקה ביותר, היסודית ביותר, את המציאות כפועלת לפי שהיא נוסחה אלוקית וכדומה. וזה לא רק ברמה העקרונית, אלא ממש הוא מציין אירועים היסטוריים, כאלה ואחרים. זה היה זה, זה החילון, תפקידו זה, זה וכדומה. והאמת היא שהשיטה הזאת, טוב, פעם נראה, אם אתם תגררו אותי, אז נדבר ל... אבל בוא נראה, בוא נלמד קודם כל את התיאוריה של שתי ההסתכלויות ההיסטוריות. זה מופיע במאמר ישראל ותחייתו, סעיף ב', עמוד י'ט. עמוד יותר, זו פסקה ארוכה, אני אקרא אותה די מהר כדי להבין איזה מבט אנחנו נצטרך לאמץ לנו כשאנחנו מדברים על התקופה שלנו, על הגאולה וכדומה. עמוד יותר סעיף ב'. אני מזכיר לכם שאנחנו לומדים מבוא למשנת הרב קוק, אבל מקבילים את עצמנו כמעט אך ורק למקורות מספר אורות. בסדר? כמעט אך ורק למקורות מספר אורות. לכן יש לזה, יתרונות, שזה ספר אחד, לא דפים ולא זה וכדומה. מצד שני, כמובן, סתום, יש פסקאות יותר טובות. אם כי לזה אין. בוא נראה. שתי הבנות כלליות הן, המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל ההסתכלות בכל שינויי דרכיה. ההבנה המוסרית, מה שהסברתי, שהעתיד מושך את ה... וההבנה הסיבתית. קובע הרב נוסחה, מה היחס ביניהם? בתוך ההבנה הסיבתית הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, למה רוח האדם נפגשת קודם עם ההבנה הסיבתית. כן? כלומר, האדם רואה מהם התהליכים שאירעו, האחים התעצבנו על יוסף, עם ישראל הייתה בו שנאת חינם וכדומה, וכל זה, והרצל עשה כך וכך, ובסופו של דבר זה הביא את הקמת המדינה. אז האדם רואה, זה המילים הקדומה בזמן לגבי רוח האדם. כלומר, המפגש הראשוני של האדם בתהליכים היסטוריים הוא עם אירועים שהוא יודע להסביר איך הם קרו. אבל אומר הרב, בתוך ההבנה הסיבתית, כלולה היא, בתור נשמה עליונה המחיה אותה, ההבנה המוסרית. אבל האמת היא, כן, ש... כל הסיבות שהביאו את הרצל להקים את התנועה הציונית, בעצם התוך הפנימי שלהם הוא לא הרצל, והוא לא השחרור של הלאומים בבלקנים, והוא לא דרייפוס, משפט דרייפוס ולא כדומה, אלא הוא עד שתכפץ. הגיע את דודים, הגיע את הגאולה, הגיע זה, וזאת בעצם הנשמה המחיה את ההבנה הסיבתית. התוך הרוח שמחיה את ההבנה הסיבתית. ועכשיו הרב, זאת הנוסחה. האמת היא שהייתי יכול לעצור פה, אבל הרב עכשיו מסביר ככה כל אחת מן ההבנות. מה זה הבנה סיבתית? הבנה סיבתית אומרת ככה. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים, אחוזים זה בזה, על כל מרחב היש. מתחיל בעולם החומרי וכוחותיו, והולך ומקיף. מטפס ועולה הדרוממות העולמים הרוחניים ומנתח את סעיפיהם כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם, שצד גדלותו מתעלה ומתבלט ביותו אחוז בחופש ציורו, עם כל קוטנו להחליט דבר ודאי במה שנעשה מחוץ לחוג פנימיותו. בשלשלת הסיבתית מונחה איזו העקה כללית, איזו מניעה, המעצרת את החוקים בתוכנם שלא ילכו בדרכים אחרים, כי אם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם. העקה זו עצמה חידה נעלמי, ומכל מקום וכו' וכו' וכו'. אז אם כן, אומר הרב קוק, זאת ההבנה הסיבתית. עכשיו, ההבנה המוסרית, אבל, דילגתי שתי שורות, אבל, בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה של חירות נשגבה, אז אנחנו משתחררים מכל אותה מועקה סיבתית, וכל הבניין החוקי מצטייר לפנינו בתור קשרים מוסריים אחוזים זה בזה, שההידוק והעומת שבהם הוא לא פחות חזק ואמיץ ועוד יותר מחוטב, מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית, וערכו הכללי הוא נשגב ונעלה ממנו באין ארוך. אז אנו עומדים בעולם של חופש. כלומר, אומר הרב קוק, שוב אני חוזר לדוגמה נניח שהיא יוסף, אז אני יכול להסביר איך הגיע יוסף למצרים. זה גרר את זה, המריבות פה, המסע של המדיינים של הזה וכדומה, יוסף הגיע למצרים, יש פה שלשלת חוקים וכדומה. אבל יש מבט אחר לגמרי, הרבה יותר מאיר, הרבה יותר בין חורים, הרבה יותר חירותי. יש, יוסף הגיע למצרים כי האומה הישראלית הייתה צריכה להיוולד מחדש. וזה הוא הגיע לשם. עכשיו צריך לאחור ללכת, ולנסות ולראות את כל המהלך ההיסטורי הגדול של מה שקרה אצל האחים ומה שקרה בין זה וכדומה, כמה שהביא אותו בסופו של דבר למצרים. עכשיו הרב, אז הפסקה הזאת בנויה ככה, יש נוסחה, 4-5 שורות הראשונות, הרב מסביר מה זה הבנה סיבתית ומה זה הבנה מוסרית, ועכשיו הרב מדגים. בוא נראה את הדוגמה. ממש מילים אחרונות של עמוד יוטט. כשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, ברית קרותה לארץ ולעם, כשדבקים בשם אלוהיהם, הרי הם מצליחים עולים ומתפתחים, משתרשים בארצם ועושים חיל. כשזונים אחרי אלוהי מחר הארץ, הרי הם מדלדלים ונופלים, חורבן האומה והארץ בא וצרות בחיליונות הולכות ובאות. אני רוצה להדגיש, זה אצל הרב הבנה סיבתית, לא מוסרית. כי בגלל חטאים, גלינו מארצנו. כשעשינו את רצון השם והיינו טובים, אז הארץ פרחה. כל זה זו טרמינולוגיה, למרות שהיא טרמינולוגיה דתית, אבל היא טרמינולוגיה דתית סיבתית. כי התוצאות של מה שקורה עכשיו הן בגלל העבר. כן? אז כשאנו מחפשים את הפתרון בעולם הסיבתי, הרינו מוצאים. שרוח ישראל אחוז הוא בשלשלת אורגנית חזקה, דעותיו, מהלכי חייו, מגמת פניו בתעופת רוחו הכללית, האמת העליונה מתגלה בו ועל ידו, תכונת ארצו וירחותיה, יש קשר מיוחד בין העם לבין הארץ, והארץ מגיבה למצב הרוחני של העם, התאמצות הנשמות היחידיות, המשכת בירחותיהם לשדי חייהן, החן המשוך על הכלל ועל הפרט, העצות והנטיות הבונות את הבניין הכללי ומבואיהם, בהירות הסקירות, המנוחה הפנימית, חיזוק הרוח ושלוות החיים, הכל אחוז זה בזה. באותה הבטאה נפשית של הדבקות בשם אלוהיו, אלוהי אבותיו הראשונים, המעלה אותו מארץ מצרים וכו' וכו' וכו', אחוזים הם הכישורים. כן? הכל באמת קשור, כל, אני מדלג 10 שורות למטה, כל זאת היא בינה גלויה. הכרה מעשית, המחיה ומשיבה רוח. שימו לב שוב, הרב אומר כך, אני... כשאתה טוען שיש קשר עמוק מאוד בין העולם הרוחני של האומה הישראלית לבין התגובה המיוחדת של ארץ ישראל לעם ישראל, למצב הרוחני שלו וכדומה, זו הבנה סיבתית. הבנה סיבתית דתית, אבל זו הבנה סיבתית. בגלל שחטאינו הארץ הזאת הקיעה אותנו, בגלל שאנחנו טובים הארץ הזאת נענית לנו, נותנת לנו את פירותיה, כשאנחנו לומדים תורה, התורה מאירה לנו פנים, כשאנחנו מתבטלים, אז התורה לא מאירה לנו פנים, כל הדברים האלה, זאת טרמינולוגיה סיבתית. אם נקפוץ 3,500 שנים קדימה. כמובן, לומר הרב קוק, שאני מסתכל על תהליכים שקורים היום בתקופתי שלי, תהליכי החילון, אני יכול לסרטט את ההבנה הסיבתית שלהם. זה קרה בגלל זה, זה קרה בגלל זה, זה תוצאה של זה, זה תוצאה של זה וכדומה, וגם כן מבחינה דתית, במבט דתי. כל זה, זה מנה א'. עכשיו, בא השינוי הגדול. תסתכלו, שורה שמתחילה במילה ומשיבה. ככה לקראת סוף הפסקה. שורה שמתחילה במילה ומשיבה. אבל, מיד אנו באים להתרומם בחדירה יותר פנימית, שממעל לכל הערג החוקי הזה, ערג מוסרי נתון. והמוסריות הרעננה המחיה את השלשלת הסיבתית הגדולה הזאת, שם שם מונח כל האומץ, כל הזיו של החיים האלה, המתגלים בהופעותיהם בעזיזות כל כך גדולה, בדייקנות כל כך אדירה. ההופעה המוסרית מגלה בנו צוויון של אמרה, עכשיו אתם רואים מה שהתחלתי את השיעור, שכך ראוי להיות, כך צריך להיות. לא רק כך הוא וכך אני אהיה. וממהכרה שכך צריך להיות בהתגלותה של הבינה המוסרית, אלו חוזרים אחר כך להכיר את השלשלת החוקית המוסרית בכל פרטיה, בכל עומקה וגובהה, רוחבה והיקפה, פנימיותה וחיצוניותה. הסתגבות כפולה, חיה ורעננה מתעוררת אז בקרבנו פנימה, ומעיינות של עצה התבונה וכו' וכו' וכו'. שורה תחתונה, רוח האומה מתעורר לתחייה, ובמחווה החיים אור קדושה וטהרה זורח, אורו של משיח. עכשיו, אבא, למה זה נמצא בתחילת ספר אורות? ספר אורות, שבא לעשות, ומה שהרב צבי יהודה קרא, קודש הקודשים, בתורה הגואלת. ספר אורות שהולך ללמד אותנו איך להסתכל על המציאות שבה אנחנו חיים. ספר אורות שבא לפענח לנו מה אנחנו רואים מול העיניים. הוא לא רק ספר שמסביר איך הגענו לפה, שזה לא צריך את הרב קוק. אם כי זה יש בשורות גדולות, איך הגענו לפה. אלא להסביר למה אורו של משיח הוא זה, אורו של משיח שהוא העתיד, הוא זה שבעצם מעצב את ההווה. למה התהליכים האלה הם תהליכים בלתי נפרדים מהקמה מחודשת של אורו של משיח? אין בעיה להסביר למה השיבה לארץ נובעת מאורו של משיח. זה לא צריך את הרב קוק. אבל להסביר, להתיימר לראות בחילון הערת אורו של משיח, לא רק תוצאה של תהליכים. להסתכל, להביט על אנשי העלייה השנייה ולהגיד, היצורים האלה, כן, הדמויות האלה, האווירה הזאת, שמביאים לפה עלייה, אנשי העלייה השנייה, הם, היא, בסיס בניין הגאולה. לא רק תוצאה של משהו, אלא אמצעי למשהו עליון. וכך הרב קוק הסתכל על כל אותם התהליכים שאנחנו הולכים לעקוב אחריהם. הכפירה היא תהליך נדרש. לא כתוצאה של משהו שהיה, אלא כדי לפנות את כל השיבושים, העיוותים, הקטנות המוחים של ה... אפיינה, או שהצטברה, ליתר דיוק, לא אפיינה, אלא הצטברה ואיקה על היהדות הגלותית במשך מאות שנות הגלות, ועכשיו אורו של משיח זקוק לכפירה, כדי שהכפירה תנקה את העיוותים האלה, את השיבושים האלה, את הקטנות הזאת, ויוכל לצמוח מחדש אורו של משיח. זה מבט אחר לגמרי על כל התהליכים שאנחנו רואים תמול העיניים. על כל התהליכים. לא לחינם, כשהרב קוק היה במסע ומתן עם הרב פרנק וכדומה וכדומה, הם אמרו לו, הרב קוק, אין לנו עסק בנסתרות. מה שאתה עושה, אנחנו יודעים מה קרה. אנחנו יודעים מה אנחנו רואים. אנחנו רואים חילול, כפירה, חילול, שבת וכדומה וכדומה. בכל זאת שאנחנו מסכימים איתך, למה זה קרה? יכול להיות שנסכים לך מה זה קרה. אוקיי, בסדר. וצריך להילחם נגד זה. צריך להילחם נגד זה, כי זה היום ונורא. וכשהרב קוק בא ואמר להם, תראו מה שאתם רואים, זה מה שיצמיח את אור הגאולה, ולמעשה אור הגאולה ואור המשיח, הוא זה שחולל אותם, מה הם יענו לו? אין לנו עסק בנסתורת. אנחנו לא יודעים לפנח למה זה קרה ולמה זה קרה. אבל, זאת הקריאה שהרב קוק קרא לדרוש. את הדברים. כן. לא שמעתי? בוודאי, לא, השאלה אם אני נזהר במילותיי, הייתי אומר ככה, אני לא יודע מה לא צריך, אני יודע מה כן צריך, אני אנסח את זה מה שצריך. מה שצריך לעשות עם החילון זה להתברך מהחילון, לגייס אותו למהלך הגאולה. זה מה שביקש הרב קוק לעשות. לא הבנתי. זה לא מדויק, זה אומר לא להילחם בו במלחמה הלאומתית. כן? אם אתה במלחמה הלאומתית, זאת תהיה טעות. אבל נניח שיוצא לנו, תיאורטית, לחזור ליהדות שלפני 200 שנים, ואז לא יהיו גם חילונים, והרב קוק לא היה מקבל את ההצעה הזאת. אבל הרב קוק לא אמר, חס וחלילה, אבא נקבל את החילון. אלא הרב קוק קרא לגייס את החילון. החילון יכול לנער את עולם האמונה, את עולם התורה, את עולם זה, כדי שהוא יפרוץ להיות עולם גאולי, ואז החילון יצטרף לבית המדרש. זה היה חזונו של הרב קוק. הרב קוק חזה את העובדה שבית המדרש משתנה ומצליח להכיל בתוכו את מה שהחילון מבקש. לבנתי? חלקית. חלקית. זה, אבל אני מראש מתכוון לומר, אני לא הולך לעסוק השנה, אולי בשיעור אחרון, בשאלה אם הרב קוק צדק או לא צדק. אני לא, לא, גם לא רואה בזה, לא שאני אומר שאסור לעשות את זה. הייתי אומר יותר מזה, חובה לעשות את זה. חובה לעשות את זה. כי נביא הרב קוק לא היה. עברו מאז 100 שנים. ומוטלת עלינו חובה לבדוק מה אנחנו מאמצים ממשנתו ומה לא. מה, זה, הנה, בזה אני, אבל אני לא רוצה, אבל התפיסה הרוחנית שלי אומרת שכשאתה לומד משהו, אתה קודם כל לומד אותו בעין טובה. גם כשאתה לומד, נניח, כשאתה לומד איזה תוספות. אז אתה קודם כל משקיע את מרב המאמצים כדי להוכיח את התוספות. אתה קודם כל לומד אותו כאילו תוספות זו האמת המוחלטת היחידה בסוגיה. אחר כך אתה בא וצועד שלושה צעדים אחורה ובוחן את התוספות הזה. כן? אנחנו הולכים ללמוד את המבוא למשנת הרב קוק במה שנקרא בעין טובה. כלומר, אני הולך להתאמץ לטעון שהרב קוק צודק. אחר כך, אולי בשיעור האחרון נדבר על כך, או כל אחד פה לבד יצטרך בסוף כל שיעור. לנסות לשאול את עצמו, מה כן אני יכול לקבל מעצם ההסתכלות של מבט מוסרי, כלומר, התעוזה לבוא ולומר שיש בידי לפענח את האירוע ההיסטורי שאני רואה פה מול העיניים, ומה לא. אני אתן לך דוגמה, כן? כלומר, אחד מאלה שרואים את עצמו ממשיכי דרכו של הרב קוק, לפני איזה 15 שנים, משהו כזה, אני כבר לא זוכר את הפרטים, עברו אז 15 שנים, אבל אם אני לא טועה, היה התפרסם ברק נדמה לי זה, אני באמת לא זוכר את הפרטים, אבל איזשהו מנהיג בסדר גודל היה מוכן לוותר על הר הבית. היה מוכן לוותר על הבית, בוא נעשה שלום, תן הר הבית לערבים, כותל ליהודים וכדומה. והוא כתב, לכאורה ברוח הדברים של הרב, שהעמדה הזאת היא חלק ממהלך הישועה של מורה מקדש, פחד, רצון שלו, זה, וזה מטמיע בנו את ההתכוננות לאור הגדול והענק בבית המקדש. אתה מבין? כלומר, אני לא נכנס כרגע לשאלה צדק, לא צדק וכדומה. אני מנסה להראות את קו המחשבה הזה, שבעצם רואה באלף. צריך לזכור שקו המחשבה הזה הוא מורכב משני שלבים. בשלב הראשון, עצם הטיעון, שהוא טיעון שאני חושב שהוא אימננטי לחיים דתיים, עצם הטיעון שההיסטוריה בהווה, מה זה אימננטי? מהותי, כן? מהותי לחיים דתיים, שההיסטוריה המתנהלת היום היא גם נובעת מהעתיד, לא רק מהעבר. היא גם נובעת מהמשיכה האלוקית לקראת זה. זה כל התנ"ך בנוי ככה. אני חוזר שוב לירידת יוסף למצרים, כן? ירידת יוסף למצרים התחוללה לא רק בגלל אירועים שקרו לפני מכירת יוסף, אלא גם בגלל המושכני של הקדוש ברוך הוא של עם ישראל למצרים. זה לא חידושו של הרב קוק, אם כי הרב קוק ניסח את זה בצורה מאוד חזקה. התעוזה של הרב קוק היא בפתיחת השערים לבוא ולטעון שאנחנו יודעים לפענח את זה. שאנחנו יודעים לפענח מה קרה פה. תאר לך, לא, תאר לך, מה, אני אתן לך עוד דוגמה. הדבר הזה מתחולל היום. למשל, לא מעט רבנים, אפילו מבית מדרשו הכי שמרני של הרב קוק בתחום הזה, טוענים שיש ביכולתנו לפענח את הפמיניזם. ומה הפענח של הפמיניזם? הפענח של הפמיניזם הוא לא שהפמיניזם הוא תוצאה של דיכוי אנשי תתתתתתתה, אלא הפמיניזם הוא משיכה של תיקון חטא גן עדן. אנחנו קרובים לישועה, לגאולה. חלק ממשבר גן עדן היה הרבה צבנך ורנך בעצב תלדי בנים, כן, והוא ימשול בך. ומהלך הגאולם מושך את העובדה שיפסיק והוא ימשול בך. אתה מבין? כלומר, עכשיו זה הרעיון של עצמו יכול להיות נכון. אבל התעוזה לדעת שאנחנו יודעים לפענח את ה... ולהגיד שזה הפענוח של הפמיניזם, זה... זאת בשורה גדולה. זאת בשורה גדולה שכפי שאמרתי, אני לא הולך, בשיעור הזה אני לא הולך להתווכח איתה, אני הולך קודם כל להציג אותה. להציג אותה על, 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 על משמעותו. אתה מבין את הנקודה? וזה באמת, הרב קוק ככה התבונן, הרב צבי יהודה ככה התבונן על הקמת מדינת ישראל, על... זה אחד, על מלחמת ששת הימים. אני יכול לומר שהתפיסה הזאת ספגה חבטות בשנים האחרונות מאז מלחמת יום הכיפורים. איך מפענחים את ההתנתקות? מה משך אותה? כולם יודעים לפענח איך היא קרתה, אבל מה משך את ההתנתקות? זה אף אחד... זה אוקיי, אז נמשיך הלאה. אז שוב, זה... אבל לאן זה מוביל? לאן צריך להגיע? כן.
למה אמירה מה קרה עוד עצם אומרת מה צריך לקרות?
לא, לא הבנתי את השאלה.
אם אני נענשתי ועבור משהו מסוים, כן.
לא, זה... לא. משנת הרב קוק זה לא מספיק. זה אומר הרבה הרבה מעבר לזה. זה אומר, לא שאתה צריך לתקן את הדברים שלך ולחזור בעצם לאיפה שהיית. אלא שאתה צריך לקחת את המשבר ולבנות משהו חדש שהוא הרבה יותר גבוה בכלל מאיפה שאתה היית. אתה מבין? ולכן, זה, אגב, כל אורות התשובה שלו בנוי ככה. גם בחיי הפרט. גם בחיי הפרט של התשובה. צריך לדעת את הדבר הזה. כשהרב קוק בונה את תפיסת התשובה שלו, אז התשובה לא נועדה להחזיר אותנו לאיפה שהיינו. לא נועדה. הרב קוק בונה הרבה מאוד על הגמרא של זדונות נפחים לזכויות. אבל החידוש הגדול שלו, מה שדיברנו על זה באלול, החידוש הגדול של הרב קוק הוא זדונות נפחות לזכויות. הרב קוק הוסיף מילה לביטוי הזה. כי אנחנו בדרך כלל מביטים, שאנחנו לומדים תשובה מאהבה, זדונות נפחים לזכויות, אנחנו מסבירים שהקדוש ברוך הוא בשמיים נותן שכר מאוד גדול למי ששב מאהבה, והוא אפילו נותן שכר על הזדונות. אבל הרב קוק לא הסביר ככה. הרב קוק הוסיף לביטוי הזה זדונות נפחים לזכויות את המילה ממש. זדונות נפחים לזכויות ממש. כלומר, החטא עצמו הופך להיות מצווה. זכות. וספר אורות התשובה מכונן תשובה אחרת. שהיא לא לחזור לאותו מקום כמו שזה, אלא שבעצם החטא חושף שאתה קרוי להגיע בכלל למקום אחר לגמרי. אתה מבין? ולכן זה במישור של האדם הפרטי, קל וחומר, במישור הלאומי. אז אם כן, זה המבט שעליו דרכו אנחנו צריכים להסתכל. מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות? אנחנו עכשיו אם כן צריכים ללמוד מה זה גלות, מה זה גאולה, מה זה המושג הזה שגאולה מושכת, לא רק מתחוללת כתוצאה, אלא שגאולה מושכת אותנו להיגאל. אז אם כן, בפעם הבאה אנחנו באמת נעסוק, סליחה, במושגים גלות וגאולה במשנת הרב קוק. נאלץ, אולי אני אצטרך להביא דף מקורות טיפה אחר וכדומה. מה שאני מבקש זה שלפעם הבאה להביא תנך, אוקיי? לפעם הבאה להביא תנך. אנא רשמו בפניכם, יאיר פה,
כן.
אז תרשום את שלך להזכיר לכולם, בעזרת השם. אנחנו נמד כמה, קצת נתבונן על הקריאה של הרב קוק את המושג גאולה, שהוא גם את המושג גלות וגם את המושג גאולה בשונה, כתוצאה מההבנה הסיבתית, כשונה ממה שאנחנו צריכים. הגלות היא לא רק תוצאה, אלא היא, יש לה גם הבנה סיבתית, יש משהו שצריכה לבנות. הגאולה איננה רק תוצאה, אלא, וכל המבט הוא מבט אחר. אחר כך נראה איך זה מנהיר הרבה מאוד סוגיות במשנת הרב קוק. לילה טוב.